ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
והיום בשעות האלו לפני 23 שנים הישיבה אנחנו עשינו את דרכנו לכפר הרועה. בכפר הרועה התקיימה בשעות הללו בצהריים לוויתו של הרב משה צבי נריה זכר צדיק לברכה. מי היה האיש? למה מורנו הרב הדרי זצ"ל החליט להוציא את כל הישיבה ללוויה עד כפר רועה הרבה שעות? לא שאלתי אותו, אבל אני אנסה להסביר. על פניו היה אפשר לומר כי הרב משה צבי נריה זצ"ל, שהיום זה יום הפטירה שלו, היה ממקימי ישיבת הכותל, היה בהנהלת הישיבה, וזה נכון. אבל אני חושב שהדברים הרבה הרבה יותר גדולים, גם מן הסתם אליהם כיוון הרב הדרי. בלוויה שלו מאוד התרגשתי. אחרי הספדים שנשאו גדולי הדור, שהיו כשלעצמם גדולים ומרוממים, כל הציבור עמד ושר את ההמנון של תנועת בני עקיבא, יד אחים לכם שלוחה. מוזר. אולי גם עכשיו יש חלק שפה מגחכים ואומרים, מה פתאום התרגשתי? עוד איזה ציוני של בני עקיבא. מודה באשמה. אבל אני אסביר את זה עמוק. מה, הוא היה קומונר של בני עקיבא ששרו לו? מי שהחליט לשיר יד אחים לכם שלוחה? הרב נריה זצ"ל היה מתלמידיו הקרובים של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. והרב נריה, הרב משה צבי נריה, הנגיש את התורה שלו לרבים בהוצאת הספרים הרבים שהוא הוציא, שהוא כתב על הרב זצ"ל, על דרכו, על תורתו, על מדרגה ענקית שלו בחוכמת הסוד למשל, שלא היינו יודעים, על היחס שלו עם בעל הלשם למשל, שהרב נריה חשף. איך אפשר לעבור חג בלי להציץ בספר מועדי ראיה של הרב נריה? הרב נריה פתח לנו צוהר להכיר מקרוב את עולמו של הרב קוק זצ"ל דרך הסיפורים על דמותו, על פועליו. אבל נדמה לי שלא זאת הנקודה העיקרית, אלא נעמיק יותר קצת. תורת הרב זצ"ל שממנה שתה הרב נריה זצ"ל וממנה פעל, היא התורה שהיא צריכה להיות המקור לכל מה שאנחנו עושים כיום. אם בחור מהיושבים כאן חושב, ואני יודע כי אני מדבר עם אנשים, חושב שהוא רוצה ללמוד רפואה אחרי שהוא יגמור את שנות הישיבה, מה זה אומר? כך הוא יבחר, כך הוא בחר. הוא רוצה ללכת לעתודה יום אחד, הוא רוצה להיות מג"ד בצה"ל, ויכול להיות שהוא רוצה להיות גם דיין. זה צריך לבוא מתוך מבט של תורה, מתוך מבט של תורה, פירוש הדבר כפיפות לדבר השם זו ההלכה, מתוך הבנת האידיאל על פי תורה. זוהי תורת ארץ ישראל, שכל השטחים וכל התחומים המופיעים בחיים הם באים מתוך תורה. זו התורה שמוליכה את הציבור הדתי-לאומי בכל מפעלותיו. יכול להיות שלא כולם בציבור הדתי-לאומי יודעים להגדיר שזה מה שעומד מאחורי העשייה הזו. מה שקוראים הדרך של התורה הגואלת של מרן הרב קוק זצ"ל לדור התחייה. איך צמח ציבור כזה גדול שמוביל היום את מדינת ישראל בכל התחומים? ודווקא אתן תחום שקרוב אלינו, בדיינות, ברבנות, בכל תחומי המדע והעשייה במדינת ישראל. וניקח את הדיינות. בשבוע שעבר היה כאן שיעור, פעם השנייה, שלישית, של הרב ציון לוז, דיין בבית הדין הגדול בארץ ישראל. אין בעולם התורה, במערכת המשפט התורנית, מעמד יותר גבוה. ואם נשאל איכן צמח הדיין הצעיר והמוכשר הזה, רב ציון לוז שליטה, תשובה, הוא צמח בישיבת ההסדר ביבנה. ואני רוצה לספר לכם, אולי הוא לא יסכים, אבל הוא רצה להתגייס אחרי שיעור א', ולא רק זאת שהוא רצה, אלא הוא כבר היה מחויל. וראש הישיבה שלו, הרב גולביך זצ"ל, הלכה מלחמה עצומה כדי להוציא אותו מתוך הבקום, מתוך התהליך, כדי להביא אותו לבית המדרש. להביא אותו לישיבת יבנה. ישיבת ההסדר הראשונה, זאת אומרת, הוא בוגר ישיבת הסדר. מי גרם שתהיה ישיבת יבנה, ישיבת ההסדר הראשונה? מי הוביל את התהליך הענק הזה? הרב נרי הזצ"ל, המכונה אבי דור הכיפות הסרוגות. זה מעניין, הוא למעשה התנהג באופן רבני מיוחד. הוא לבש כיפה סרוגה ומעליה כובע רבני רגיל. ראינו אותו. שמעתי בעבר מהרב דרוקמן שליטה שכשהם באו לכפר הרועה שהרב משה צבי נריה הקים בשנת תפשין, חשבן תפשין, זאת אומרת לפני 79 שנה וחודש, שבאו לכפר הרועה והרב דרוקמן מהראשונים, היו בסך הכל 30 תלמידים בכל הציבור הציוני שאני מכונה הציבור הדתי-לאומי בתחילת הדרך. היו 30 תלמידים. הרב נריה, נסביר קצת יותר עמוק, הרב נריה חי בדור שהנושא בו היה חלוציות בעניין הארץ. לפני 80 שנה, תחילת היישוב בארץ ישראל, לפני קום המדינה, שנות השואה, תפשין, הנושא היה חלוציות. הדרך הייתה, ובני עקיבא, בכלל, קיבוצים. מי יחשיב לימוד תורה אז? שמענו מהרב הדרי לא פעם, שבתחילת קום המדינה, שהרב כהנמן הקים את פונוביץ', לומד תורה, אברך, זה היה נחשב איזה משהו ליגה דלת. הרב נריה פועל בחלל הזה, שמי שהיה לומד תורה היה נחשב איזה כלומניק. והוא מקים בכפר הרועה את הישיבה הראשונה, ישיבת בני עקיבא. דהיינו, מתוך המהלך של בני עקיבא של חלוציות. דהיינו, אם נקרא לזה אחרת, מה הוא שידר? חלוציות תורה זה חלוציות. חלוציות של תורה. והוא הקים את הישיבה הקטנה הזאת, שהיא הייתה נר, והיא הפכה ללפיד, והיא הפכה לאור של, וזה הפך לאור של תורה, של אהבת תורה, שאיפות של גדלות של תורה, של אמונה. אבל מה אחד הדברים המיוחדים, ואולי המיוחד, הנושא הוא לא נושא פרסונלי, עצמי, שלי, מה לי יצא מזה, אלא הנושא הוא כלל ישראל. היינו משנת הרב קוק, הרב נריה חיבר שיר, שאנחנו בצעירותינו שרנו אותו בבני עקיבא, לא יודע כמה יודעים אותו היום, אבא נפיץ את האור הגדול, את אור התורה, ישיבות נקים בכל מקום בעיר ובכפר. איזה בעל חזון! אדם אחד מניע תהליך כזה ענק. כששרנו את זה בבני עקיבא, לא חשבנו שנלך לישיבות, חשבנו שנלך לצבא ודברים כאלה, כמו כולם. היום זה קצת שונה, אבל באווירה של בני עקיבא, התנועה החלוצית הציונית, היה ישיבות נקים בכל מקום. המהפך אולי היה כשהייתי בן 17 והייתי חבר ציר, ודיברו שם הסדרניקים מישיבת הכותל, ופריי מאיר דיבר שם חלוציות, והייתי חבר עם חנה פורד בוועדה המתמדת בבני עקיבא, והתנועה החליטה להפוך דגל ולשים דגל של ישיבות בראש, מה שאני ראיתי הכל פנים. זה היה תהליך של שנים, אבל היום זה ברור, זה ברור שבלי תורה אי אפשר לעשות כלום, וההפך, הכל צריך לבוא מתוך תורה. כשסיימו אחד המחזורים הראשונים, מעיד הרב זלמן מלמד, ראש ישיבת בית אל, את כפר הרואה, הם באו לרב נריה ואמרו, צריך להקים ישיבה גבוהה ברוח של אהבת התורה ואהבת הארץ ואהבת העם. וזה הגיע למרכז ישיבות בני עקיבא, שאנחנו שייכים אליהם, וכתוצאה מן הלחץ הזה הוקמה ישיבת קרם ביבנה. ואלה פלאים, ישיבת ההסדר הראשונה. מכוחו של הרב נריה והמהפכה שיצר, קמו עשרות, מאות, ועוד יקומו מאות ואלפים, ואתם תקימו בעזרת השם, לא כולם, חלק מן היושבים פה עוד יקומו וילמדו ויעירו. מכוח המהפכה הזאת, תהליך של התפתחות, מי הוביל אותו? הכל מכוחו של הרב זצ"ל, רואה האורות, ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל ממשיך דרכו. אבל הרב נריה, הוא במעשה הקים את אם הישיבות, כך זה נקרא כמדומני כפר הרואה, ישיבת בני עקיבא, אם הישיבות בכפר הרואה, והוא גם היה כמדומני ראש הישיבה עד סוף ימיו. אני רוצה לקרוא לכם משפט שאמר הרב נריה, וזה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו פה. תשמעו טוב, הישיבות והאולפנות הן הספר הטוב ביותר שנכתב על דמותו של הראי"ה קוק זצ"ל. אני חוזר עוד פעם, הישיבות והאולפנות הן הספר הטוב ביותר שנכתב על דמותו של הראי"ה קוק זצ"ל, וברוך השם שבספרים מתווספים והולכים דפים ופרקים נעים מדי שנה בשנה, כל לחי עוד שיעור א', ועוד אנשים גודלים, ועוד תלמידי חכמים, ועוד אנשים שוכים בדרך הזו הגדולה של ראיית המציאות ושיבת עם ישראל לארץ ישראל. וכל תחום העשייה הוא לא כדי שתהיה לי פרנסה בלבד, אלא כדי לפתח את חזרת תחיית עם ישראל בארץ ישראל לשיבת הנבואה ושיבת המקדש וכל הדברים הגדולים של עם ישראל. זה החזון של הרב קוק, שהרב נריה מכניס אותו לישיבות, כי מהישיבות צמח, צומח ויצמח כל עולמו של עם ישראל. אני רוצה לחבר את זה אלינו. אחד החיבורים היפים של הרב נריה זו החוברת הזו שיש לה היום הוצאה חדשה, שהיא נקראת, זה הוא טבע את השם, אין כזה ספר של הרב קוק, אורות התפילה. חוברת שהרב נריה קיבץ את הנושאים של תפילה, מתוך כתבי הרב זצ"ל, מספר על התפילה של הרב זצ"ל בהתחלה, מרתק, ומסיים בסוף בשני מאמרים שלא קצרים. אנחנו בישיבת הכותל, בתוך תהליך, שגם אנחנו רוצים ליצור מהפכה. חלוציות? אם הרב נריה יצר חלוציות של תורה, אנחנו חייבים ליצור חלוציות של תפילה. כבר אמרנו פעם שבכתבי האריז"ל כתוב שהעבודה של דור הגאולה זו התפילה. ואני הקטן מבין שקשה מאוד להתפלל היום. אנחנו כל כך מפוזרים, כל כך מחוברים לכל כך הרבה דברים. ותפילה זו עבודת הלב, עבודה של התכווננות הלב. ולכן לא פלא שכיוון שהעבודה הזו בעומק היא עבודה שבלב ועבודה קשה, אז לכן גם קשה לקום ולהתעורר לתפילה. ואפשר למהר בתפילה, ואפשר לעשות כל מיני דברים, דרכים עוקפות. אנחנו רוצים לאחוז בישיבה בפלח התפילה, בלימוד ענייני התפילה במסגרת השיעורים על ידי הרמים שליטה, ולחזק את התפילה בכל מערכות הישיבה. אני רוצה לומר שבח גדול, ואתם נרגיש את זה בעזרת השם, זה ביכולתנו להיות חלוצים של תפילה. אני רוצה לשבח את הגבאי שהיום הראה שזה אפשרי ועורר את הציבור. הציבור הראה את כוחו. אני מעיז לקרוא על זה, על מה שאמר לי הרב טוביה שליטה, יום שלישי הקדוש, שכל הישיבה עושה מאמץ גדול שכולם יגיעו להתפלל בבית המדרש ביום שלישי הקדוש. זה לא רק בתפילה, זה בכלל תפילה בישיבה, זה משהו אחר, זה תפילה יותר עליונה, כמו שדיברנו באחת השיחות האחרונות. אז גם בשחרית וגם במנחה וגם בערבית וגם במוסף של שבת וגם בקבלת שבת. אבל אני מדבר על תפילת שחרית, וממנו מהיום הזה בעזרת השם שנמשיך, והגבה ימשיך ויחזק וחבר'ה יחזקו וימשיכו, אנחנו נקרין בעזרת השם לכל ימות השבוע. ואני רוצה לקרוא כאן לעוד מבצע, לפתוח במבצע חבר מביא חבר. איש לרעהו יאמר חזק. כן, זה ניסיון של דור הגאולה ללמוד תפילה בעומק. יהיה פה מחירה מסובסדת של ספרי תפילה. ללמוד תפילה בעומק, ללמוד את ביאור התפילה, ללמוד את מהות התפילה. דור גדול לא מקבל את זה שסבא שלי יתפלל אז גם אני מתפלל. הוא מתפלל, אבל בעומק, חלילה, זה יכול להיות תפילת אנשים מלומדה. וצריך, לבנות את הנושא הזה לעומק. מהפכה, חלוציות של תפילה, תצא בעזרת השם מכאן לכל בית ישראל. ואני רוצה לחתום בגביש קטן מתורתו, מתוך מאמרו של הרב נריה, היום ביורצת שלו, ושפתיו דובבות ויהיה מליץ טוב בעדינו, שהוא היה ממקימי הישיבה. בסוף הספר, אמרתי שהובאו, בסוף החוברת הובאו שני מאמרים על תפילה. אחד הנושאים שהוא עוסק בהם מאוד מטריד אותנו. הוא עוסק בנושא אמונת התפילה. הרבה פעמים אנחנו מתפללים ורואים שאין הקדוש ברוך הוא עונה ישירות לתפילתנו. הסתר פנים. אומר הרב נריה שם, ודאי תפילותינו לא הולכות לריק. והוא מביא קטע מרבי נחמן מברסלב שכותב, כשאנו רואים את אורך הגלות ובכל יום אנחנו צועקים אל הקדוש ברוך הוא ואין נושאים. זה גם בעניינים הפרטיים, יש מעמנו בני ישראל שטועים חס וחלילה בליבם שכל התפילות לריק, אבל באמת כל התפילות בונות קומתה של השכינה מעט מעט, וכל מה שמרבים בתפילה נבנה את השכינה יותר עד שישתלם שיעור קומתה. הוא דיבר על גאולה. אני רוצה להשלים בדברי הרב קוק שהרב נריה הביא כאן בהתחלה, בהקדמה שכתב הרב קוק לעולת ראיה, היינו ביאורו לתפילה. תשמעו טוב, אי אפשר לתפילה שלא תעשה את רישומה, לא יכול להיות שהתפילה שאני התפללתי לא פעלה. אם היא פועלת את פעולתה על פי המטרה הפרטית המסוימת שלה, לא להתפלל שהחולה הזה יהיה בריא, או שהוא מקבל איזה משהו, או מסבב את דרכים רבים ומסובכים, אלה מפעילות ממדיים. האם התפילה תעזור למה שאני מיקדתי אותה? זה ממדיים מפעילותיו. אבל בכל אופן, היא פועלת. ובניין עולם מלא מתגלה בתפילה. לכן הרב נריה שם כותב דבר נפלא ובזה נחתום. אומר רב נריה, גם אז לא הייתה תפילתנו לריק. הועיל וכאמור עיקר עניינה של התפילה הוא הפנייה של האדם אל הבורא. ולא באו בתפילה הפירוטים של הצרכים החיוניים לאדם, אלא כדי להביאו לידי הפנייה הישירה אל בורו. שנזכה בעזרת השם להיות קרובים אל השם ולפנות אליו, והוא יפנה אלינו ויקוים בנו קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת.